סימן שין למדבוב סעיף ת'. בסעיף ת' נלמד בעזרת השם על אופן שהתירו חז"ל לעבור על איסור דרבנן במוקו עם פסיידה. מהו אותו אופן? נקרא את דברי השולחן אורך בפנים. אומר השולחן אורך, צינור המקלח מים מן הגג שעלו בו קשים ועשבים, ואותם עשבים וקשים שעלו בו סותמים ומעכבים את קילוחו, ומימיו יוצאים ומתפשטים בגג ודולפים לבית. בקיצור, עירה סתימה בצינור, בצינור שמנקז את המים מהגג, עירה סתימה, ועל ידי כך המים דולפים מהגג לתוך הבית ויש הפסד. מכיוון שמדובר במוקו עם הפסד, התירו חז"ל למעוך את העשבים ברגלו, אף על פי שעל ידי כך הוא מתקן את הצינור, ויש בזה משום בוינה או משום מקה בפטיש. בכל זאת מותר, כיוון שהוא עושה את התיקון בשינוי ברגלו, תיקון על ידי שינוי האיסור שבדבר הוא רק מדרבונון, ובמוקו עם פסיידל הוא יגוזרו רבונון. המשדברו מוסיף שדווקא למעוך את העשבים מותר, אבל אסור להסיר את העשבים אחת הנה ואחת הנה. נקרא דברי המשדברו הם, ממאחן פירוש דורסן ומשפילן ברגליו, וכוס אבא מאירי פרק חוביס דה להסירם הנה והנה אסור אפילו ברגלו, רק למעוך אותם מותר, אבל לא להסיר אותם אחת הנה ואחת הנה. אולי משום שזה לא שינוי על ידי כך. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י'. בסעיף י' נלמד בעזרת השם שאסור להריח את רוג או תפוח או כל פרי אחר הראוי לאכילה, אסור להריח אותם בעודם מחוברים לאילן, מחשש שמא הוא יתלוש אותם לצורך אכילה. הדס שמחובר מותר להריח בו, כי להריח את ההדס הוא יכול גם כאשר הוא מחובר. לאכילה ממילא הדס לא ראוי, אבל פירות שראויים לאכילה אסור להריח אותם בעודם מחוברים, שמא הוא יתלוש אותם לצורך אכילה. נקרא את דברי השולחן ערוך, הדס מחובר מותר להריח בו. המשתבר מסביר, דלוישייך למגזר שמא יקוץ את ההדס, כיוון שאינו רוצה רק להריח בהדס, וזה יכול לעשות אף כאשר ההדס הוא מחובר. ויש מחבירים בזה, יש מחבירים שסוברים שאסור להריח בהדס בעודו מחובר, אבל המשתבר מביא בשם על יהורבה שהעיקר כפסק השולחן ערוך. זה הכל לגבי הדס. אבל כאשר מדובר בפרי הראוי לאכילה, אתרוג, תפוח או שאר פירות שראויים לאכילה, אסור להריח בהם כאשר הם מחוברים, שמא יקוץ אותם לאוכלו. המשתבר מסביר שלאו דווקא שמא הוא יתלוש אותם ויוכל, גם כאשר הוא יאכל אותם בעודם מחוברים זה גם נחשב לתלישה. נקרא את דברי המשתבר בסעיף קטן ממתת, וכי תה מעונמי יכול לנושכו בפיו מן המחובר. לכאורה, אם הוא רוצה לאכול את הפירות, הוא לא צריך לתלוש אותם, הוא יכול לאכול אותם בפיו בעודם מחוברים. אומר המשנבור, אם הוא יאכל אותם בעודם מחוברים, אין לך תלישה גדולה מזו. לכן יש למחות ביד הטועים והולכים לגינות בשבת ויום טוב, וקוטפים פירות מן המחובר ואוכלים. ומלבד איסור תלישה, אסורים גם כן אחר כך באכילה לכל השבת, כדי לעיל וראוי למנות אנשים להשגיח על זה עד שהשתקע הדבר, שלא יתלשו פירות. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י"א. בסעיף י"א נלמד בעזרת השם שמלאכת זורע שייכת לא רק כאשר הוא זורע את הגרעינים בקרקע ממש, אלא גם כאשר הוא שורה את הגרעינים בתוך מים, גם בזה יש משום מלאכת זורע, כי זה מצמיח. כאשר הגרעינים שורים בתוך המים הם צומחים, וזה מה שהשולחן ערוך אומר, נקרא בפנים, השורה חיטים ושעורים וכיוצא בהם במים, הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא. מה הכוונה חייב בכל שהוא? משנבור מסביר שאפילו בגרגיר אחד בלבד יש בזה משום זורע. הסיבה שיש בזה משום זורע, נקרא את המשנבור בפנים בסעיף קטן נ' א', דמה זורע מכוון לעצמו חפירה, אף זה כן, גם זה מצמיח פירות. גם זה מצמיח את הגרעינים. אומר המשנבור בשם החיודום, דאו הדין השורה תבואה לעשות מהם לתת לשאיחר חייו, דידוע דכוונתו להצמיח. עוד מביא המשנבור בשם החיודום, דתכף מי שנתן למים חייו, אף על גב דלא יצמיחו אלא לאחר כמה ימים. הוא מסיים, דאף על פי כן מותר לשרות תבואה לבהמתו, דאין כוונתו להצמיח אלא לרקח הזרעונים. וגם לא יבוא לידי צמיחה. וקודם שיצמיחו יאכלו מהבהמות. מותר לשרות תבואה לבהמה, כיוון שאין כוונתו להצמיח אלא רק לרקח את הזרעונים, וגם זה לא יבוא לידי צמיחה. כי קודם שהגרעינים יספיקו לצמוח, קודם שהתבואה תספיק לצמוח, אז כבר הבהמות יאכלו. מתי שהוא שורה תבואה לעשות מהם? מתי שהוא שורה את הגרעינים כדי שיצמיחו? אז מיד הוא חייב, אף על פי שהצמחה תהיה בעוד כמה ימים, אבל שעת החיוב זו אותה שעה שהוא שורה את הגרעינים בתוך המים. אבל אם הבהמות יאכלו את זה, אז נמצא שהוא לא עשה שום דבר, הגרעינים האלה לא יצמחו. ודע, בכל זה בזרעונים שאין נבללים במים, אבל בזרעונים שמתערבים ונטלים זה בזה במים, כמו קרשינים וכיוצא בזה, שמתרקחים ונימוחים שם, והמים מתעבים בסיבתם, ונעשים כמים שיסה או כמח בלולים בתוכה, אסור לשרותם לבהמתו משום לש. המשתבור אומר שבאופן שהגרעינים מתערבים אחד עם השני, אז יש בזה איסור אחר משום לש. נמשיך לדברי הרמו. הרמו עוסק בעניין של העמדת ענפים או פרחים במים בשבת. נקרא את דברי הרמו, הוא מותר להעמיד ענפי אילנות במים בשבת. המשנבור מסביר שמדובר באילנות שעומדים בבית לשמוח בראייתם, כי אין פרחי נוי וכיוצא בזה. ומדובר, מוסיף המשנבור, שהוא ייחד אותם לכך מבעוד יום. כי אם לא כך, אם מדובר בענפים שהוא לא ייחד אותם מבעוד יום, בכל מקרה מסורים בטלטול משום מוקצה. אז מדובר אם כן שהוא הכין אותם מאתמול שישמשו לו לנוי, ואז הם לא מוקצה. ועל זה משמיע הרמו שמותר להעמיד אותם חזרה בתוך המים, ובלבד שלא יהיו בהם פרחים שנפתחים מלחלוכית המים. והרמו מסיים ועין לכמון סימן תוף ריש נון דלת. מה כתוב בסימן תוף ריש נון דלת? המשנבור מסביר ששם מבואר שמה שמותר בשבת להעמיד אותם בתוך מים זה רק להחזיר אותם למים שהם עמדו בו מערב שבת. אבל אסור להוסיף מים אחרים, וגם אסור להחליף את המים. אז מה שהרמו אומר, שמותר להעמיד ענפי אילנות במים, הכוונה מותר להחזיר אותם בשבת לתוך המים שהם היו בו מערב שבת. אבל אסור להעמיד אותם לכתחילה בתוך מים, אם הם לא היו במים בערב שבת, ואסור גם להוסיף מים, ואסור להחליף את המים. המשתבור מביא שיש האחרונים שסוברים שמזה שסתם הרמו והוא לא פירט לנו שמותר להחזיר אותם רק למים שהם היו בו מערב שבת, מזה משמע שאפילו לכתחיל הסובר הרמו שמותר להעמיד פרחים בקד שיש בו מים מערב שבת, וכל האיסור זה רק להוסיף מים משום תירחי יסרה. אבל להעמיד בקד שיש בו מים מזומנים מערב שבת, אף על פי שהאילנות לא היו בתוך המים, מותר. האיסור זה רק להוסיף מים. להוסיף מים משום תירחי יסר, אז זה איסור. אבל להחזיר, אבל להכניס אותם בתוך מים מזומנים, בתוך מים שהיו כבר, בזה אין איסור.